ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מנסה להיפגש פה בימי שני, 3:15, 3:20, ונתחיל לראות מה קורה. כדרכנו, שיעור אחד של הקדמה, אבל היום ההקדמה היא יסודית מאוד, ואני מציע שאת אחד מן הדפים שאני אחלק, אתם יכולים לתייק אותו גם בספר ירמיהו, גם כשאתם לומדים מגילת אסתר, גם כשלומדים עזרא ונחמיה. הוא עומד על בעיה בסיסית מאוד ויסודית מאוד, ואני לא יודע עד כמה היא מוכרת וידועה, אבל חשוב מאוד מאוד לדעת אותה. אז אני מבקש להקדים, שלוש הקדמות קצרות. כפי שפתחתי, אנחנו רוצים לעסוק בתקופה פחות מוכרת במקרא. התנ"ך שנמצא לפנינו, כל אחד, ברוך השם, מחזיק תנ"ך, מורכב משלושה חלקים, תורה, נביאים, כתובים. לא ניכנס כרגע לחלוקה ביניהם, אבל זה קלאסי כשאנחנו עומדים בפרשיות בראשית ונוח, לחשוב על הסיטואציה המקראית שלפעמים היא מפגישה אותנו. לדוגמה, תפתחו לרגע בחומש שמות פרק מ', פשוט ידיעות בסיסיות. גם מי שלא לומד במכללה למורים ולא נדרוך פה על יבלות, ראוי שיכיר את העניין הזה. אני בחומש שמות פרק מ', פסוק י"ז: ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. זאת אומרת שחומש שמות מסתיים בראש חודש ניסן, בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש. ראש חודש ניסן של השנה השנית יציאת מצרים סיימה לנו את חומש שמות. כולם מסכימים? נדלג לרגע על חומש ויקרא. בוא נפתח את הפסוק הראשון בחומש במדבר, בלי כרגע להתייחס לבעיית מוקדם ומאוחר שהקלאסיקה שלה נמצאת שם, בין פרק ת' לפרק א'. מה הכותרת של חומש במדבר? וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. זאת אומרת, שתוך כדי הניקיונות של פסח, ותוך כדי מחיית עמלק בשנה מעוברת, ועוד כל מיני עניינים שאנחנו עוברים על חומש במדבר, חומש במדבר מתייחס לחודש. חודש אחד. חודש ניסן של השנה השנית. כי סוף שמות זה באחד לחודש השני של השנה השני, ותחילת במדבר זה אחד לחודש השני של השנה השני. זאת אומרת שכל מה שמתואר בחומש ויקרא הוא חודש אחד. מישהו חולק על זה? מישהו לא מסכים לזה?
כל דברים הוא גם הוא 30.
מה זה?
כל חומש דברים הוא 37 יום.
יפה, 37 ימים, הנה חינמי, נכון. לפי מסורת חז"ל, שמשה רבינו נפטר, גמרא בקידושין, שמשה רבינו נפטר בזין באדר, והכותרת שם היא זה. תחשבו שפרשת בראשית אנחנו עוברים למעלה מאלף שנים. פרשת בראשית, קראנו אותה בשבוע שעבר, יוצאים מהבית לתפילה, חוזרים ואוכלים קוגל וצ'ולט, וכבר עברנו אלף שנים מבריאת העולם. אלף שנים. ופרשת נוח, בקיצור, זה סתם להתבונן בדברים הללו. על אותו משקל, ספר יהושע, 28 שנים. ספר שופטים, 330 שנה. בשניהם, 20 ומשהו פרקים. ספר שמואל, עוד 100 שנה, וכך הלאה וכך הלאה. בגדול, התנ"ך מכיל בתוכו 3,450 שנה. ואנחנו הולכים בעזרת השם בחורף הקרוב לעסוק ב-100 השנים האחרונות של התנ"ך. בזה אנחנו הולכים לדבר. עזרא, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכי, אסתר, דניאל, 100 השנים האחרונות של התנ"ך. זה עיסוקנו, זה ענייננו. וכמובן שמה שקשור לזה, זה פורים, קשור לזה בניין בית שני, קשורים לזה אנשי כנסת הגדולה, כמו שאמרנו, אסתר, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, נחמיה, דברי הימים, זה נתח מקראי לא קטן. הרבה עומד צריך כדי ללמוד דברי הימים, למרות שפרופסור קיל עשה שם עבודה מדהימה בדעת מקרא, ממש החייה את הספר הזה, נתן לו משמעות. ואנחנו אנחנו כך חינכו אותנו בסניף, כך חינכו אותנו בישיבה, כך מחנכים אותנו, שהתקופה הזאת יש לה איזה שם, שיבת ציון. ככה קוראים לעניין הזה. זוכר מישהו, יודע מישהו, כמה פעמים מופיע במקרא הביטוי שיבת ציון?
הוא מופיע בכלל?
מופיע בכלל? מופיע בכלל, היית צריך להגיד שכן, אתה צריך להכיר את זה כל שבוע, כמה פעמים.
שיבת ציון היינו כחולמים.
נכון? אז זאת אומרת, זה מופיע למעשה פעם אחת. בתהילים קוף חפוו, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זה המקום היחיד שבו הביטוי הזה, שיבת ציון, מופיע בתנ"ך. הפרשנים מדברים על משמעות כפולה לעניין הזה. משמעות אחת, הקדוש ברוך הוא ישיב את הגולים לציון. שיבת ציון. הקדוש ברוך הוא יחזיר את הגולים לציון. הגולים, הכוונה היא גלות בבל וגלות העתיד. אולי אנחנו כבר בתוך התקופה הזאת, וזה לא לחינם ולא לריק. ב' שהקדוש ברוך הוא בעצמו ישוב לציון. שיבת ציון, הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל גולה, הקדוש ברוך הוא גולה, אז ממילא חוזרים לעניין הזה. התקופה מכונה בשם הזה בגלל אפשרות מיוחדת, מיוחדת ויחידאית, שניתנה ליהודים באותם ימים לשוב מארצות הגולה לארץ ישראל. מה היה המצב של עם ישראל בתקופה הזאת, שעליה אנחנו הולכים לדבר, 100 השנים האחרונות של התנ"ך? בואו נראה, יכול להיות שכבר הייתי יכול להביא משהו יותר משמעותי, אבל בואו נראה כאן בשני הצדדים על מה אנחנו מדברים. אני כרגיל אומר שמי שישמר את הדפים, אז ישקיע 2 אגורות בניילונית, אני חושב שבסוף יוכל לעשות עם זה משהו, לעצמו וכולי. אנחנו מדברים על... אנחנו... לא ידעתי שאתה משאוגים את ד' למעלה.
לא, אני לא יודע, הוא אמר...
זה באמת הפתיע אותנו.
כן, באמת
הפתיע. מה זה?
באמת הפתיע אותנו שביום הראשון של החברותות של הזה, זה שיעור על 3:20.
אז מה התשובה?
לא יודע, זה הבחור יגיד.
התשובה היא שאין שיעור.
משגיח מעל הכל.
לא. בעזרת השם, אנחנו נפגשים ב... 6:30 בשיעור בשמואל.
מה?
אני רשמתי שיש שיעור בעזרה ונחמיה למי שרוצה, כי הסיפור...
שמע, מתן פיליס עמד להסתכל עליי, זה היה נראה עוד רגע, הוא שולף משהו הזה.
מזל שלא חמוש.
מה זה?
מזל שלא חמוש.
כן, אני לא יודע, תשמע, יש כל מיני תקדימים, דברים שקרו בארץ בשבוע האחרון, אני לא יודע. זה היה נשמע... לא, אני גם... אני גדול השומרים בישיבה, שלא יהיה כפילויות ולא ייכנסו אחד על חשבון השני. אנחנו, יש לנו כמה נקודות חוזק בתאריכים במקרא שכולנו צריכים לדעת אותם ולהכיר אותם. אנחנו יודעים את הזמן המדויק שבו חרב בית ראשון. וסימנך, שלח מעל פניי ויצאו 3,338 לבריאת העולם. שלח, כן? 338, דבר זה זכיתי לשמוע מיהודה קיל. בכל מי שלמד אצלו זכה לשמוע את זה, היה לו כל מיני סימנים, ישראל היו בארץ טוב יובלות וכולי וכולי, דברים שמאוד עוזרים בעניין הזה.
חורבן בית ראשון?
חורבן בית ראשון בשנת 3338 לבריאת העולם.
עכשיו,
מסתדר עם הכל. Okay. עד הקטע הזה אין מחלוקת, לא בין המחקרים, לא בין החוקרים, לא בין המחקרים, לא בין... מה?
אני אומר, כאילו, בספירה... נוצרית, אמרת מינוס 586 לפני הספירה.
לא, גם בספירה הנוצרית, כל הבלגן מתחיל מפה. כן, אני אומר, כל הבלגן מתחיל עם בית שני. בית שני יש בין חז"ל לבין ההיסטוריונים, מחלוקת של 165 שנה, לאיפה הם נעלמו. וסביב זה נשתברו קולמוסים. נדמה לי שמורינו ורבינו הרב אדרי אמר שמי שיפענח את הסוגיה הזאת הוא אישית ימליץ עליו פרס ישראל ללימודי תנ"ך במוצאי יום העצמאות בתיאטרון ירושלים. אבל גם אם הוא ימצא את זה עכשיו, כבר נראה לי שקשה לרב הרדארי מסנדרי להמליץ, אבל כך הוא אמר. אבל בכל מקרה, אנחנו מדברים על עולם שנשלט על ידי כל מיני מלכויות וכל מיני עניינים. בשלב מסוים, אשור היא האימפריה העוצמתית, היא האימפריה החזקה, היא האימפריה שמנהלת את העולם כולו. היא זאת שמגלה את עשרת השבטים. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, הפסוק בישעיהו שאמרנו אותו בתפילות ימים נוראים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ושוב, אני חוזר לרב הדרי, ההסבר הידוע והמפורסם, הגלות הרוחנית והגלות הרוחנית והגלות הפיזית. העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, מה זה עובדים ומה זה נידחים, לא ניכנס לזה כרגע. אשור, שימו לב, שימו לב בעמוד הראשון על האימפריה הזאת של, תראו את הגודל שלה. זאת אומרת, היא שולטת
בכל המזרח.
מה זה?
כמעט כל המזרח, במזרח.
כן, היא שולטת, אבל בכל המזרח, תראה איזה סדר גודל של ערערת, זאת אומרת, סוריה ועיראק וסעודיה ומדינת ישראל, בקיצור כל ה... ולמטה מצרים ואדום ומואב, כל הדברים הללו, יש לנו את אשור, היא זאת ששולטת בכיפה. מי שמפילה אותה, מי שדוחה אותה, מי שכובשת את מקומה, זו בבל, וזה הצד השני של המפה. ממלכת בבל ירשה את רוב האימפריה האשורית והגיעה לשיא גדולתה בימי נבוכדנצר, נבוכדנצר ונבוכדרצר, זה בדיוק אותו דבר.
מה היה הפי של הממלכה בפעם אחת? מה היה הכי גדול?
מי מלכו בכיפה? יש כמה שמלכו בכיפה.
מי? כנראה
חשברוש. כן, 148, כן, בהחלט, חשברוש. זה אחרי זה, זה אחרי בבל, תכף נראה בדיוק מה קורה פה. אבל הסדרי גודל, כן. הוא פרסי, נכון?
מדי הוא פרש.
מה זאת אומרת? רגע, בוא נעשה סדר. יש לנו את אשור, יש לנו את בבל, פרס ואדום. עכשיו, גם יוון נכנסו פה חנוכה, אבל הם היו 60 ומשהו שנים, הם שלטו בעולם בתקופה מאוד מאוד קצרה. ופרס הייתה, ואחרי זה אדום, אלה ארבע מלכויות, ארבע גלויות וכולי. מה?
אדום זה יוון.
יש גם?
אדום זה
לא יוון. יוון זה יוון. יוון זה יוון. עכשיו, אז יש לנו עסק עם העניינים הללו, ו...
רומא שלטו בעולם?
רומא עד היום שולטים בעולם. אנחנו עד היום בגלות הרביעית. הציונים כועסים על זה מאוד, אבל כשאני מסתכל מחלונות בית המדרש, אני לא רואה בית מקדש, ולא ידוע לי על משיח בן דוד שהגיע. אם אתה יודע ולא הגיע אליי, כי זה הגיע לכוכב השחר, תעדכן אותו. אבל...
עוד על החמור.
אבל זה אסור להגיד על הציונים. פה מקליטים את זה, יכול להיות שאני צריך להתחיל לחפש עבודה אחרת.
אי אפשר להגיד את האומיים כבר נפלו?
מה זה?
אי אפשר להגיד, זה לא שאנחנו צריכים שולטים בעולם.
ברור שזה, אבל זה לא... זה מה שאנחנו שרים במה אסור. מלכות, איך אנחנו שרים שם? חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמה דם עבדיך מאומה הרשעה, כי הארכה לנו הישועה ואין קץ למהרה, דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואים שיבה. אנחנו, זה מה שאנחנו מבקשים. אני מקווה שאתה לא מריח יחד עם זה את הסופגניות. לא בריא. לא בריא, לא כדאי לאכול.
אם אנחנו מבוגר עד החתונה.
מה זה?
זאת שאני מתחתן בכבד תכנבן, עד אף בלי סוכר. בינתיים אני טוב.
בעזרת השם. כי אומרים שעונת הסופגניות מתחילה היום אחרי סוכות.
התחילה
כבר.
שוב שכבר הייתי בסוכות, כבר הייתי.
במאפייה.
מה זה? לא מערבבים.
הייתי בראש השנה.
בראש השנה. טוב, אז מה אומרים בעיר עוצם? שתספוג את כל עוונותינו. בקיצור...
לא, תזיל להם תמיד.
תראו, יש פה בעיה פה, נכנס בחור משיעור א', הוא חושב שפה זה כל השיעור בדיחה אחת גדולה. זה לא טוב. יכול לעשות רושם לא טוב על שיעורי, על שיעובה, וכו' וכו'. אז אנחנו מדברים על עם ישראל שהוא מפוזר על עם ישראל שהוא מפוזר בכל מיני... על עם ישראל שהוא מפוזר בכל מיני מקומות, וצריך לזכור פרט אחד היסטורי מאוד משמעותי, 110 שנים לפני שחרב בית ראשון, אשור מגלים את עשרת השבטים. 110 שנים לפני חורבן בית ראשון, אשור מגלים את עשרת השבטים. זאת אומרת, ירושלים זה כבר לא תל תלפיות, תל שכל פיות פונים אליה. מי כבר עולה לרגל?
כמה באים?
מה זה?
למה זה נקרא גלות בבל?
כי בית ראשון זה גלות בבל. עשרת השבטים זה 110 שנים קודם. אשור הייתה אז האימפריה.
אז גלות עשרת השבטים זה אשור גלות, וגלות בבל זה אחרי, הרבה אחרי?
גלות בבל זה 110 שנים אחרי גלות אשור.
זה מה שגלות בבל בכלל גלות הכי קיצונית.
מה זה?
זה לא הגלות הכי קיצונית בכלל.
עשרת השבטים הרבה יותר גרוע,
נכון?
נכון, נכון. והגמרא בחלק שמחפשים אותם בסמבטיון, ירמיהו ניסה להחזיר אותם וכו' וכו', אבל עשרת השבטים גלו 110 שנים לפני חורבן בית ראשון. זאת אומרת שבית ראשון שעמד 410 שנים, ברבע האחרון שלו הוא מתפקד ב-10% כוח. זה כבר לא בית המקדש שכולם רגילים לבוא ולהיות וכו'. דרכי ציון אבלות כותב ירמיהו באיכה. למה? מבלי בהם מועד, כל שערי השוממים, כהניה הנאנחים, בתולותה הנוגות ואימר לה, כבר אין את כל העסק הגדול.
היום זה הגיוני שלא ימצאו כל כך הרבה אנשים?
ש?
שלא ימצאו כל כך הרבה אנשים?
בסדר, אז יש לך את השבטים השונים, בני מנשה, עניינים. יכול להיות שזה מתייחס לעשרת השבטים, אני לא יודע בדיוק. לא מכיר את הדברים הללו. אבל זה גלות נוראה ואכזרית. היא קדשה מעם ישראל...
זה שואה שקטה, לא שקטה.
נכון. עכשיו, ותחשוב ש-11 שנים לפני חורבן בית ראשון, הייתה גלות החרש והמסגר. לקחו את כל האריסטוקרטיה היהודית פה מירושלים, החרש והמסגר. חז"ל דורשים שמה שהם סגרו אפשר היה לפתוח, מה שהם פתחו אפשר היה לסגור. זה היו אנשים רציניים מאוד, והגלו אותם גם כן. אני לא נכנס לזה עכשיו, כי אחרת אנחנו, אתם יודעים שאנחנו לומדים פרק לשיעור בדבקות קנאית, היום זה שיעור מבוא, אבל הסברנו פעם, כשלמדנו ירמיהו, שהיו שלוש גלויות ליהודה ושלוש גלויות לישראל, ועשינו טבלה מסודרת כמו דף שתכף תקבלו, ופלפלנו בזה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני רק רוצה, כל מה שאני רוצה, לנסות להספיק היום את הפסוק הראשון בפרק א'. פרק א' בספר עזרא, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, זה להבין את המושג הזה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בקול מלכותו וגם במכתב לאמור. עכשיו, כל הניסיון שלי היום, זה שכולנו, כל היושבים סביב השולחן, יבינו מה זה לכלות דבר השם מפי ירמיה. זה מה שאני רוצה שנבין היום. את שאר הדברים נבין בהמשך. אז אמרתי שאני מקדים שלוש הקדמות. אני חוזר בריצה. התנ״ך זה 3,450 שנה. אנחנו מתקבלים ביום שני ב3:15 להיפגש עם 100 השנים האחרונות של התנ״ך, שזה ספר עזרא, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכי, מגילת אסתר וכו' וכו' וכו'. אז זה הפגישה שלנו, זה העניין שלנו מסביב לעניין הזה. אנחנו עוסקים בביטוי שנקרא שיבת ציון, שמופיע פעם אחת במקרא, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אמרנו את שתי המשמעויות של הביטוי הזה. או שהקדוש ברוך הוא ישיב את הגולים לציון, או שהקדוש ברוך הוא בעצמו ישוב לציון.
זה נבואה.
מה זה?
זה לא קרה, איך נלמד את זה אם זה לא קרה?
לא הבנתי.
איך נלמד את זה אם זה לא קרה?
לי אמר שזה לא קרה. למה? אולי זה קרה, אולי זה שיבת ציון. אנחנו בשיבת ציון המודרני, החדשה יותר. עכשיו, אנחנו מבינים שקרה שם משהו, לא כולם עלו לארץ, לא כולם חזרו, לא כולם באו, למרות שניתנה להם רשות. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אני הרבה פעמים מטריד את עצמי ברגלים כשאנחנו מתפללים, וגם כל יום, כל יום מי שמכיר טיפ טיפה, ואני עושה בזה לאנשים חור בראש, ללמוד את התפילה, אי אפשר להתפלל, התפילה נראית חפירה אחת גדולה למי שלא מבין את מה שהוא מתפלל. אבל אם מסתכלים על המבנה של התפילה, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, אחרי שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, יש בקשות פרטיות. הבקשה הראשונה הפרטית היא על דעת, אתה חונן לאדם דעת. אם אין דעת, אין שום דבר. לאחר מכן, אם אדם מבין מה קורה, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, סלח לנו אבינו. ואז הוא מבקש, השיבנו אבינו לתורתך. למה התורה הולכת עם תשובה? כי אין לנו תורה של לוחות ראשונות. אנחנו רק בתורה של לוחות שניות, זה תורה של בעלי תשובה. אז השיבנו אבינו לתורתך, תורה ותשובה הולכות ביחד. לאחר, מה?
מה המגילה מסבירה את זה?
הכל בסדר, אני לא אמרתי, אני לא רפורמטור, אני לא מחדש, אני רק חוזר על דברים ידועים ופשוטים. לאחר מכן, אדם מבקש על הגאולה הפרטית שלו. זאת אומרת, גואלנו וכו' וכו', על הדברים הפרטיים, לא על ענייני כלל ישראל. אחר כך יש שתי ברכות שבלעדיהן אין חיים. בריאות ופרנסה. זאת אומרת, רפאינו וברך עלינו. בלי זה אין חיים. ואז עוברים לחלק הציבורי של 18. מה הבקשה הראשונה?
קיבוץ
גלויות. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה אנחנו מרישים את העולם? יש בעיה ליהודי לכל ארץ ישראל? תקע בשופר גדול לחירותנו. תבוא לשדה התעופה בציריך, תעלה על המטוס, זהו, בוא נחסל את כל הגולה בשוויץ. תעלה על המטוס בברלין, במינכה, בניו יורק, בשיקגו, תסגור את המחלקה החוצניקית פה, ונגמר כל העניין. מה זה קיבוץ גלויות הזה? על מה אנחנו מרישים את העולם? יש איזה בעיה ליהודים לעלות לארץ ישראל?
יש שהם לא רוצים.
מה זה?
שהם לא רוצים.
לא יודע. לא משנה, אתם כבר מחווים את דעתכם. אני לא אומר, זה לא פשוט. אני כל הזמן שואל את עצמי, אם הקדוש ברוך הוא היה מגלגל אותי והייתי חי בשיקגו, והיה אומר לי, הבן שאני רוצה לבוא לישיבת הכותל, אתמול הייתי בשיבטה. אני פשוט, אני נדהם, אני אומר, יושב עם החוצניקים, עם הישראלים של הישיבה, אני לא מחלק ביניהם, אבל רואה את יהושע מאור, את רונן רובין, אני רואה אותם, איך הם אבק דרכים עליהם, והם כולם, והם מבסוטים. אני אומר, אם האימהות שלהם היו רואות אותם, היו יורות ברב תרגיל, אליי היו עושים אש קלה, זאת אומרת, את האש הכבדה עליו, את האש הקלה אליי, לוקחים אותם מפה. טירוף הדעת. בחור גדל בלונדון, מה הוא צריך ללכת לגבעתי, מה משעמם לו? מסייעת, שריון, שריון, תותחנים, אבק, לכלוך וכו' וכו'. במאמר המוסגר עברתי אתמול חוויה, טראומה, לא חוויה, טראומה תרבותית שאני לא יודע איך להתייחס אליה. חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, תשמעי, אני כנראה צריך לצאת לפנסיה מוקדמת, אני לא רלוונטי לדור הזה. אנחנו נעמדים להתפלל מנחה. מה זה? לא הבנתי?
מי יחזיק את הישיבה?
יצחק גליק. אנחנו עומדים בשבטה הקטנה, אני מניח שחלק פה מכירים את שבטה הקטנה, שמים, עומדים להתפלל מנחה. שמים, אני רואה ששמים מחיצה, לא הבנתי מה הולך, מגיעה חיילת. הייתי 22 שנה בצבא הגנה לישראל, מעולם לא התפללה, הייתי חיילת. טוב, אז אני עומד שם, אני כבר שם, אני עומד. מה אני אעשה? אני רואה אחת, ממש אבות של רבי זלמן מלצר על הרב קוק. רבי זלמן מלצר אמר לרב קוק, הלוואי שנעילה שלנו תהיה כמו מנחה שלו. מה זה בדבקות? טוב, יוצאים מהתפילה. אני רואה לפניי חיילת, קומתה, צבע התחלת של התותחנים, מכנסיים, נשק בעצלב. אני יושב עם החבר'ה, אני אומר, תגידו, מה הטבעה? אני אומר לו, שלום כמובן, כדי גם שזה... היא החופלת שלנו. אני אומר לעצמי, תגיד לי, טוביה ליפשיץ, אתה נורמלי? תסביר לי מה הולך פה. אתה שולח חבר'ה להרצוג, יש שם מרצות ויש שם זה, השם ירחם. ביום שישי אתה עושה פגישה, אתה אומר להם, שמע, אנחנו מפרקים את כל העסקה. אתה נוסע לצבא, אומרים לך שיש חופלת, היא באה להתפלל מנחה. פשוט יצאתי מבולבל, אני לא מבין איפה אנחנו חיים בכלל. לא מבין מה הולך איתנו.
עדיף לחדור לחרש והמפגר.
מה זה?
עדיף לחדור לחרש והמפגר.
אני לא יודע, אני לא יודע. ומצד שני, רונן רובין ויהושע מעורב, וכל החבר'ה האלה שבאו משיקגו ומלונדון ומקנדה, יושבים בצבא והם בתוך הטומטים ומסבירים לי, הרב זה הטומט וזה המסעית של הטומט, פה שישה אנשים, פה ארבעה אנשים, 155 מילימטר, 85 פגזים, הוא בודק אותי אם אני אומר את הנתונים נכון.
זה נכון.
בקיצור, זה נכון, אדוני, המשגיח נוסע ומכין שיעורי בית. אבל אני אומר שיצאתי מבולבל לגמרי, באמת, אני לא מבין. איך יכולה להיות חופלת לבנשים?
זה שאלה יותר
מוזרה. זה לא בדיוק ככה.
זה בדיוק לא ככה.
זה בדיוק לא ככה, בסדר. בוא נחזור פה לעניינים שלנו.
ממש לא.
אז... חופלת לפלוגה?
כן. את הבדיחות האלה אני לא מספר בשיעור לשיעור א'. שיעורים לשיעור א' זה דברים אחרים. יש מדרגת של שיעור באגדות חז"ל ושיעור בתנ"ך למבוגרים. זה סטטוס אחר. שיעור א' זה מציאות אחרת. בקיצור, אז אני אומר, זה דברים לא ברורים ולא ידועים לגמרי. עכשיו,
השערה מדבר על סוגי גאולה. איך אפשר לדעת עכשיו שאנחנו עדיין בגלות שלה?
אני לא אמרתי שאנחנו בגלות. תשמע, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים ועניינים ודברים. מה קרה לך? אנחנו בשפע לא רגיל ולא מצוי, ואשרינו מה טוב חלקנו. אבל אני אומר שיש לנו עוד, יש לנו עוד לאן להתקדם. הגמרא בברכות, מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. אומר רש"י, זה גמרא בברכות בדף דלת, לא נספיק, אני פשוט רוצה לגמור את השיעור בזמן. רציתי להביא פה איזה קטע בעין היה, לא על הגמרא הזאת, אבל על הגמרא שסמוכה לה, שקצת מלמדת על העניין הזה. אומר רש"י, ראויים היו לעשות להם נס לבוא ביד רמה, אלא שגרם החטא ולא הלכו אלא ברשות כורש, וכל מלכי פרס נשתעבדו להם לכורש ולאחשוורוש ולדריווש האחרון.
למה זה
חטא?
מה זה?
וכל ימי מלכי פרס. למה?
תכף נדבר על מלכי פרס. תכף נראה מה הפשט בדבר הזה. אומר המהרש"א ביומה, כחומה, נראה לפרש, לפי מה שמפורש בקרא, שהיו צורכים חומה בירושלים בימי עזרא, מפני שלא עלו כולם. לא רצו לבוא לארץ. לא רצו, צריך להגיד את הדבר הזה. ואני אומר שוב, אני לא שופט אותם.
הם לא עלו כולם, זה היה אחר.
כן, בסדר, לכן אני מביא את המרשה הזה. והיו בה אנשים מעט להישמר מפני אויבים בלי חומה, כדכתיב על נבנה חומות ירושלים, וכתיב הבונים בחומה באחת ידה נושא במלאכה, והשנייה המחזקת בשלח. וזה שאמר, אם עשיתם עצמכם כחומה, דהיינו שהייתם עולים כולכם ולא הייתם צריכים חומה, אז נמשלתם ככסף. אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח הארץ. מקווה שכולם פה קוראים שיר השיר בערב שבת. לא מחייב ממגילה כשרה, אבל לפחות נקרות. שאין רקב, דהיינו שהייתה הנבואה נשאר ביניכם. עכשיו שלא עליתם כולכם וצריכים חומה להישמר מפני האויבים, והמיעוט שעלו עשיתם אצלכם כדלתות, דהיינו לשמור רק פתחי העיר, נמשלתם כהרז שהנבואה נסתלקה מכם. ועל זה אמרו בפרק חלק ובפרק, לא יודע, זה גם גמרא בברכות, אבל זה פרק מהמתי, מה זה א' נון? אין... מה זה א'? מה?
לא,
זה בפסחים אני חושב, לא יודע, אבל בכל מקרה זה גמרא גם בברכות. עד יעבור עמך השם זו ביה ראשונה, עד יעבור המזוקנית זו ביה שנייה. מכאן שהיו רואים ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, אלא שגרם החטא, היינו נס שיהיו נשמרים בלא חומה, אלא שנגרם שלא עלו כולם. וזה המדרש בשיר השירים, אם חומה היא, אילו ישראל העלו חומה מבבל, לא חרב בית המקדש באישת הפעם שני. זאת אומרת, הם לא עלו, הם לא עשו את מה שצריך היה, את מה שהיה צריך לעשות, וממילא קרה מה שקרה, ויש על זה הרבה ביקורת בחז"ל, הרבה מאוד ביקורת בחז"ל סביב הנקודה הזאת, שלא עלו ושלא באו ועשו את מה שעשו וכולי. הנקודה השלישית, ואז אני אגיע לנקודה השנייה, אני מקפץ מהנקודה, אמרתי שצריך להקדים פה שלוש הקדמות. הנקודה השלישית זה מה שכתוב למטה. הגמרא בבבא בתרא, מורנו הרב הדרי לא היה מתחיל ללמד ספר תנ"ך בלי לדבר על הברייתא הזאת בבבא בתרא, י"ד עמוד ב', ט"ו עמוד א', עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לא מסי אלי לרב יהודה, דאמר רב יהודה, אמר רב, לא עלה עזרא מבבל עד שייחס עצמו ועלה. ומן עסקה, מי המשיך את זה? נחמיה בן חכליה. אני רוצה לגלות לכם סוד. כתוב שלמה קלה מתקשטת ב-24 בגדים? כי תלמיד חכם צריך להיות בקי ב-24 ספרים. שאלה, עזרא ונחמיה זה ספר אחד או שניים?
נראה לי,
לבן
בטרה
זה נראה לי אחד.
נראה לך.
גם בספירה הוא אחד.
מה?
בספירה של התנ"ך.
כן. אבל הוא אחד.
יפה, אתם מפתיעים אותי לטובה. אכן, כך הם פני הדברים.
נתתי הרב אמר את זה באמת, כל פשנה שמותחים, אנחנו
נתחיל. נכון, אני מודה באשמה הזאת, הנה חינם. מודה באשמה. אז עזרא ונחמיה במניין 20 כמו, אין מציאות של שמואל א', שמואל ב', אין מלאכים א', מלאכים ב'. זה חלוקה נוצרית מאוחרת מהמאה ה-16, כמו שאין חלוקה לפרקים גם. אז עזרא ונחמיה בחמש מקומות בש"ס. כשרש"י מצטט פסוקים מנחמיה, הוא כותב כדאיתא בספר עזרא. הספר נקרא עזרא, ונחמיה זה תוספת מאוחרת יותר.
איך הוא מוליך אותנו לפסוק?
מה זה?
איך הוא מוליך לפסוק? הרי אין...
הפרקים לא נכונים.
אז הוא כותב, אתה צריך לחפש, הנה חינמי. אבל בחמישה מקומות לפחות, כותב כדאיתא בספר עזרא, וזה פסוק בנחמיה. והגמרא בסנהדרין אומרת למה? כי נחמיה אומר על עצמו, זכרה לי אלוקיי לטובה, ולכן לא זכה שהספר יקרא על שמו. אנחנו כמובן נדבר על ההבדלים בין עזרא לבין נחמיה, מה קורה, איך קורה וכולי. עכשיו, אני רוצה את השבע דקות הקרובות להקדיש אולי לחלק הכי חשוב של השיעור, ואני רוצה לחלק לכם דף שהרבה יגענו בו, אבל אני אומר שוב, גם כשאתם לומדים מגילת אסתר, תתייחסו לדף הזה, וגם כשאתם לומדים ירמיהו, ירמיהו כ"ט, וזה עיקר הברוך שלנו, זה עיקר הבלגן שלנו בלימוד של ספר עזרא. אני קורא את הכותרת בספר עזרא. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, בסדר, לא יודעים מתי זה, לא נורא, לכלות דבר השם מפי ירמיה. ירמיהו זה יהודי שאנחנו מכירים אותו היטב. ואני חושב שזה מרגש לחשוב שיכול להיות שאנחנו יושבים במקום שאולי פה למטה ירמיהו הסתובב ערב החורבן והוא אמר להם, תשמעו חבר'ה, אולי פה הוא קיבל מכות מנביאי השקר, אולי פה הפילו אותו לבור, אולי הבור הוא פה, אולי הבור הוא שם, אבל תחשבו, לא יודע בדיוק ככה מספרים בעיר דוד, בסדר, אולי, אני לא יודע, לא אומר שלא, אבל אני אומר לחשוב על הסיטואציה שהקדוש ברוך הוא זיכר אותו, אתה מבין, אתה שואל אותי אם זה גלות אדום, זה התשובה שלי שזה לא גלות אדום. הקדוש ברוך הוא זיכר אותנו, אנחנו יושבים פה בישיבה, מזכירים את ירמיהו, מחזיקים את הספר שלו ביד, ואולי אנחנו יושבים על מקום שהוא הלך בו או 20 מטר סמוך אליו. הוא הסתובב פה, הוא הלך פה, ואנחנו מחיים אותו ומדברים עליו, על הנביא הכל כך משמעותי הזה. ואני רוצה לנסות להבין מה זה לכלות דבר השם מפי ירמיה. החצי השני של הפסוק הוא בסדר, גם אנחנו יכולים להבין אותו. העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בקול מלכותו וגם במכתב לאמו. בעזרת השם, למי שלא יודע, אני מניח שהרוב יודעים, אנחנו עומדים בקצב של פרק לשיעור. זה המשימה שלנו. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, בסייעתא דשמיא, נדבר על הצהרת כורש. אנחנו נלמד אותה, נדבר מה כתוב בה, מה יש בה, איך היא מופיעה וכולי. דרך אגב, סביר להניח שהייתה כתובה על טין. טין זה איזשהו חומר, איך נגדיר אותו? איזה גבס, איזה חימה או משהו כזה. עגול. זאת אומרת שיש הרבה מקום לכתוב. לא פלטה, לא דבר כזה, אלא כן, אלא משהו כזה, שכותבים, מה?
כמו ברחוב.
על גליל.
כן, כן.
איך סולחו אותה?
על גליל או משהו כזה שכותבים עליו. עכשיו מצאו בחפירות ארכיאולוגיות בקרוב ל-1900, בזמן ש... איך זה הגיע למוזיאון הבריטי, אם זה 1900? לכאורה הבריטים רק הגיעו לפה ב-1917. אבל לא יודע, אז אולי אני טועה משהו בשנים.
אולי נקרו את זה מהדורקים.
הרבה מאוד, הרבה מאוד ממצאים מהימים האלה נמצאים במוזיאון רוקפלר, לא רחוק מאיתנו, ליד שער הפרחים. שם הרב ששם מכנה את רכבו באישור השלטונות. והרבה מאוד מהדברים נמצאים בטורקיה, כי טורקיה שלטה פה בארץ, ובאנגליה. הם הראשונים שהתחילו פה חפירות ארכיאולוגיות וממצאים שהיו להם, הם פשוט לקחו אותם למקומות מגוריהם וכו'. עכשיו, מה זה לכלות דבר השם מפי ירמיה? אני אנסה להסביר לכם את הדף שיש פה, לא יודע אם נוכל לראות את כולו, אבל תזכרו אותו, הוא נראה לי הדבר המשמעותי ביותר בשיעור שאנחנו לומדים היום. כי הוא, כמו שאמרתי, הוא רלוונטי לירמיהו, הוא רלוונטי כשלומדים מגילת אסתר, הוא רלוונטי לחגי, זכריה ומלאכי, הוא ודאי רלוונטי לדניאל ולעזרא ונחמיה. אז יש פה איזושהי משמעות. יש נבואה בירמיהו כ"ה, וכתוב בה כך, והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה, והיה כמלות 70 שנה אפקוד על מלך בבל, ועל הגוי ההוא נאום השם את עוונה, ועל ארץ כסדים ושמתי אותו לשיממות עולם. עכשיו, מצאת את זה, הנה, טין כורש, מה שנקרא, מופיע בכל הספרים, אתם רואים איזה גלגל כזה.
זה ממש?
מה זה? לא, זה ממש, זה נמצא במוזיאון הבריטי, זה אמיתי, זה לא חיקוי. ו-1800, מה כתוב פה? הכל באנגלית, מאיפה אנחנו יודעים אנגלית? אנחנו למדנו בישיבות הקו.
לא, 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 בישיבות הכותל. הרב, תרגמתי פה חצי מלבים.
בריטיש מוזיאון, הדף הזה אינו קיים. בכל מקרה, זה הצורה שלו. כך גם כנראה הייתה נראית הצהרת כורש, ושימו לב, וגם במכתב לאמור. זאת אומרת, זה כל שהעבירו וכתבו את זה, תודה, השתמשו בעניין הזה. אז כתוב כאן, עכשיו, מתי היה הזמן של הנבואה הזאת? הדבר אשר היה אל ירמיהו שם בתחילת פרק כ"ה, קראנו פסוק י"א, בפסוק י"א הודגשו 70 שנה. מתי זה היה? הדבר אשר היה אל ירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצח מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ועל כל יושבי ירושלים לאמור. אני קורא בהערות, אני אנסה שוב להכניס אתכם לעניין הזה, זה לא מסובך, מבינים את העיקרון, זה מאוד פשוט. בירמיהו מ"ו נזכר שזאת השנה שבה יקרא נבוכדנצח מלך בבל את מצרים, ובשנה הזאת יגלה נבוכדנצח מקצת כלי בית השם וילדים מזרע המלוכה, דניאל הוא אחד מהם, 18 שנה לפני החורבן. זאת אומרת, אם אני מסכם את השורה הראשונה שקראנו, ב-18 שנים לפני חורבן בית ראשון, עומד ירמיהו הנביא, 18 שנים לפני כן, ואומר, חבר'ה, מלך בבל 70 שנה, כמלות 70 שנה. בסדר. אני נודד 7 שנים אחר כך, ואני מגיע, תסתכלו בהערות, הבטחה לגולי החרש והמסגר שיחזרו לירושלים, שזה היה 11 שנים לפני החורבן, ועוד פעם, מה הוא אומר להם ירמיהו? כה אמר השם כי לפי מילות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה, ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיהו אל יתר זקני הגולה, אשר הגלה נבוכדנצח, הצאת יוחניה והחרש והמסגר מירושלים. זאת אומרת, יש שתי נבואות של ירמיהו, 7 שנים ביניהם, שבשתיהם הוא מתנבא ש-70 שנה, אחרי 70 שנה יחזרו. האם, למה הוא מתייחס בנבואה? האם ל-18 שנה או ל-11 שנה? מה זה 70 שנה? 70 שנה מאיזה תאריך? מאיזה יום? מאיזה עניין? זה יפה, זה צד שני של הדף, אז תיתן לנו צ'אנס להגיע אליו. זו הייתה הטעות של אחשוורוש, לכן אמרתי, מי שלומד מגילת אסתר, שישמור לעצמו, אני לא... אתם יודעים שאני רודף כבוד ידוע מפורסם, ואני מחשיב מאוד את הדברים שלי, אבל אני אומר סתם פשוט לשמר את הדבר הזה, כי זה יכול לעזור לכם כשלומדים את הגמרא במגילה ועוד כל מיני דברים. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שב-3338 היה חורבן בית ראשון לבניין העולם. ואנחנו יודעים שהצהרת כורש הייתה ב-3390. זאת אומרת שחלפו 52 שנה בין חורבן בית ראשון לבין הצהרת כורש. אבל חלפו עוד 18 שנה, ולא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה כדי לדעת ש-52 ועוד 18 זה 70, לחידוש בניית בית שני. וחנוכת בית שני הייתה יותר מאוחר. זאת אומרת, שכאן יש לנו את היחידה הזאת של ה-70 שנה. ה-70 שנה הללו באים מחורבן בית ראשון עד חידוש בניית בית שני. זה בדיוק 70 שנה. עכשיו, מה, אז נסכם את העניין. אז כתבתי כך, הנבואה בפרק חפתת מכוונת לגלות הראשונה בפרק חפי, או הנבואה בפרק חפתת מתייחסת לחורבן בית ראשון ולתחילת בניית בית שני. עכשיו זה נפקמינה, איך אנחנו עושים את ה... איך אנחנו מחשבים את השנים הללו. גם בספר דניאל, תראו, בשנת אחת את דריאבש בן אחשוורוש, מזרע מדי אשר הומלך על מלכות גזדים, בשנת אחת למולכו אני דניאל בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא, למלות לחורבות ירושלים 70 שנה, והגמרא במגילה, וגם בספר חגי, מופיע העניין הזה שלא נספיק, אנחנו לא גומרים את השיעור בזמן. עכשיו, תהפכו לרגע לצד השני. ארבע שיטות יש לחשב את 70 השנים הללו. אני אומר, זה דבר שראוי להקדיש לו שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו עומדים במסגרת שלנו. מה עושה בלשצר? הוא מחלל את כלי המקדש לאחר שלפי חשבונו חלפו 70 שנה ועם ישראל לא ניגאל. אומר, לא תהיה יותר גאולה. אז, ופה יש לנו את החשבון. 45, אביל מרודח בלשצר, בא חשברוש, עושה חשבון אחר. 11 מגלות יהויכין ועד החורבן, כי אז אמר ירמיהו את הנבואה הזאת, מלכות נבוכדנצר, אביל מרודח, בלשצר, דריאבש, קורש, החשברוש, לא נגלו, וכלים מכלים שונים. כך אנחנו קוראים במגילת אסתר. בא דניאל, ועושה חשבון שלישי, ואנחנו עובדים לפי החשבון הנבואי. והחשבון הנבואי, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אנחנו מדברים על חורבן הבית. ירמיהו דיבר אמנם אל גלות עשרת השבטים, ירמיהו דיבר על הגלות של הילדים 18 שנה לפני החורבן, הוא דיבר על החרש והמסגר 11 שנים לפני החורבן, אבל הוא התכוון לומר להם, מרגע חורבן בית ראשון עד שיהיה בית שני יחלפו 70 שנה. זה ה-70 שנה, ולזה אני קורא החישוב הנבואי. וממילא, כשאנחנו לומדים את ספר עזרא, עכשיו אנחנו יכולים להבין מה קורה פה. ובשנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה. זאת אומרת, חלפו השנים שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו שצריך עכשיו, שימו לב למה שראינו פה, זאת אומרת, בצד השני של העניין. הצרת קורש הייתה 52 שנה אחרי החורבן, כן? אבל מתי בפועל יחדשו את בניית בית שני? 18 שנה לאחר מכן. אז ממילא כשאנחנו מדברים לכלות והשם מפי ירמיה, צריך להכיר את הנתונים הללו. ואז העיר השם את רוח קורש וכו' וכו' וכו'. אני מקווה מאוד שנגענו בנקודות המרכזיות, וכמובן שמה שצריך להסביר שפקידת עם ישראל לא הסתיימה בהצהרת כורש. אז נכון שחלפו 52 שנה, פקידת עם ישראל הסתיימה כשהתחילו לבנות, כשחידשו את בניית בית שני, וזה היה 18 שנים, את זה נראה ונלמד, אחרי הצהרת כורש. אז ממילא מסתדר לנו החשבון הזה של אותם 70 שנה, אבל זה מסביר לנו, ורק ככה אפשר ללמוד תנ"ך, אחרת הכל נראה תלוש. אתה מתחיל ללמוד עזרא, אתה אומר, מה זה קשור לירמיהו? מה הולך פה? אבל זה בדיוק מה שריבונו של עולם מבקש ללמד אותנו. תדע לך, הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו נבואה. מה הנבואה שהוא אמר לו? 70 שנה? תדע לך, יש פה מהלך אלוקי. מגיע איזה גוי אחד בשם קורש, הגמרא בראש השנה. למה נקרא שמו קורש? שקשר היה. זאת אומרת, יש עליו הרבה כל מיני דרשות ועניינים. ו-18 שנה אחרי ההצהרה שלו, ופתאום יש לך 70 שנה, פתאום נגמר בית ראשון, פתאום מתחיל בית שני. יש פה 70 שנה, יש פה סדר, יש פה עניין, אז אפשר להבין את הכותרת. ובשנת אחת לקורש נכלו דבר השם מפי ירמיה, אמרתי, יש עד 18 שנה עד שיממשו את הצהרת כורש. עכשיו את מתחילים היהודים לחזור, עוד לא בונים את בית המקדש, זה יקרה בעוד 18 שנה, ואז הצטרפו לנו ה-52 וה-18 ל-70 שנה, העיר השם את רוח כורש וכו' וכו', ואז הוא עושה את מה שהוא עושה. זהו, זה היינו היום הקדמה קצרה, הסברנו את חשבון השנים, דיברנו כמה מילים על עזרא ונחמיה, על היחס ביניהם, ובעזרת השם, בשבוע הבא, פרק א'. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.